אני ברשותכם רוצה לקפוץ מהרבה למכת חושך. מישהו היה פעם בחושך כאן? מה אתם אומרים? בואו נראה מה זה החושך של מכת מצרים, ואיך מכת מצרים נגעת גם אלינו. זה לא רק... כן. פסוק כ"א, פרק י', פסוק כ"א. ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. ויית משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים, ולכל בני ישראל היה אור במשבותיו. כן, זה החושך. הוא אומר, יש כאן כל מיני חושכים. יש מדרגות בחושך. כל מיני חושך. יש חושך קטן, חושך גדול, חושך עבה, חושך כזה. כל מיני חושך. בוא נראה. הוא אומר, ויהיה חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. אומר רש"י, מה זה וימש חושך? ויחשיך עליהם חושך יותר מחושקו של לילה. זאת אומרת, יש חושך של לילה, אז יש עוד כוכבים, יש עוד פה ושם אורות, רואים בלילה. אבל יש חושך שאתה לא רואה שום אורות. כמו שאדם סוגר את עצמו בחדר נעול, אין שום מגף, חושך, חושך גמור, גמור. זה נקרא וימש, מלשון... אפשר למשש את החושך, היה משחושך, יש מדריה כזאת. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, ואי חושך אפלה בקבל, ואי חושך אפלה כל ארץ מצרים שלושת ימים. אומר רש"י במקום, כן, שלושת ימים, חושך של אופל. מה זה חושך של אופל? שלא ראו איש את אחיו אותם שלושת ימים, ועוד שלושת ימים אחרים, חושך מוכפל על זה, עוד יותר חושך, כמה מדרגות של חושך, שלא קמו איש מתחתיו, יושב, אין יכול לעמוד, עומד, אין יכול לשבת, תקוע, לא יכול לזאת. ולכל בני ישראל היה אור במשבותם, היה הכל טוב. צריך להבין מה העניין. יש מחלה כזאת, קוראים לה דיכאון, לא יודע אם שמעתם. או עצבות, מישהו פעם היה עצוב כאן?
פעם.
פעם הייתה עצבות.
הרבה שנים.
עכשיו, מה זה העצבות הזו? מה הדיכאון הזה עושה? יש מדרגות מדרגות. כשאדם בעצבות או בדיכאון, הוא לא רואה את השני. פיזית הוא רואה אותו, הוא לא מרגיש אותו. למה הוא לא מרגיש את השני? לא יודע, שאלו אותו. הוא לא מרגיש, הוא מרגיש בקושי את מי? את עצמו, גם זה הוא לא מרגיש לפעמים. לא מרגיש. לא שהוא לא רואה אותו בעיניים, אבל לא רואה אותו בלב. יכול לקרוא דבר כזה? זה סוג, זה שלא ראו איש את אחיו. אבל היו במצב כזה שכל אחד חלו לעצמו ולא ראו אחד את השני. יש חושך עוד יותר גדול, וכשאדם לא יכול לזוז, שוכב במיטה, אומרים לו, תקום. פעם הייתי מעיר את הבחורים בבוקר. היום פה אני... אז... תקום, לא יכול. מה קרה? אתה לא... בחור צעיר. גמר את הצבא עכשיו, מה זה, הוא לא יכול? אבל הוא בדיכאון כזה שהוא לא יכול. נפשית, הוא לא יכול לקום מהמיטה, יכול לקרוא דבר כזה. זה היה אצל המצרים, הם היו כולם בחושך. בהתחלה בחושך שלא ראו אחד את השני, ואחר כך היו תקועים. היה שוכב, לא יכול לשבת, לא יכול לקום. עומד, לא יכול לשבת, עד כדי כך. יכול לקרוא דבר כזה? המצרים, נו, תראו מה עשיתם לעם ישראל. תחטפו חושך. ולכל מיני ישראל מה? היה אור, איזה יופי, שמחה. אור לישראל, אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו שייכים לעם ישראל. טוב, אנחנו ב... בדמאי. אומר שהשיעור הזה לעילוי נשמת אמי מורתי, זכרונה לברכה, נפטרה לפני 29 שנים, והיא הייתה, הייתי אומר, הייתה בדור שעבר את השואה. אמנם היא באה לארץ לפני השואה כאן קצת, אבל הייתה בדור של השואה, או כל המשפחה שלה, כמעט כולם, נספו בשואה. והיא נשארה ועוד אח אחד שהוא נפטר כבר, וזה כל מכל המשפחה הגדולה, המשפחה הגדולה. ואני מוכרח לומר שהשואה, מי שחווה את המשפחות שעברו את השואה, זה השאיר צלקת לא קטנה, נאמר, בלבבות. ואמר לזכותה של אמי זכרונה לברכה, שלמרות שמסתם היא סחבה את זה בליבה, את כל מה שהמשפחה עברה וכל זה, אבל היא לא רצתה להשפיע על הילדים שלה, על אחי ועליי. היא לא הראתה את זה כלפי חוץ. לא סיפרה, ולא עצבות, ולא דיכאון. תמיד הריפה עלינו חום, אהבה, כאילו לא היה. כל השואה הנוראה הזאת. לא כל אחד היה יכול להחזיק מעמד בדברים האלה. היו אנשים שעברו את זה וממש השאירה להם חותם גדול מאוד. אז היא אמרה לזכותה, ברוך השם, בזכות הוריי אני חי ואני קם היום, ברוך השם, זוכה. והם באמת שהם נפטרו, אז הוריי אמרו לי לפני שהם נפטרו, תקבור אותנו בהר הזיתים. זה היה לפני 34-5 שנים שאבי זכרונו נפטר, ואז היה הר הזיתים, הייתה שממה, אבל לא ידע להם, בא להם, הם גרו באזור תל אביב. אמר, הר הזיתים. והם זיכו אותנו, עד היום אנחנו עולים להר הזיתים, הילדים, הנכדים לפעמים באים. גם חלק מהתלמידים שרוצים להיות שם בהר הזיתים. בזכות גדולה, זה בית פרות הכי קדוש שיש בעולם, במקום שנקרא הר הזיתים. למה הזכות, אני חושב שהזכות שלהם הייתה, חוץ מזכות אבות, היה להם זכות אהבת ארץ ישראל. הייתה להם אהבת ארץ ישראל גדולה מאוד, והם היו חלוצים ובאו לארץ, בלי, בתת תנאים, לא היה להם מה לאכול, לא היה להם מה לגור. פעם שאלתי את אבי, זכרונו לברכה, איפה גרתם כשבאתם? באוהל. כן, מה, באוהל. מה, איפה שמתם את הבגדים, את כל זה? היה לנו ארגז של תפוזים. שמנו, החיוץ, מה אכלתם? תפוזים. לא, רק תפוזים. כן, תפוזים ודג מלוח. וקצת לחם. למה? זה מה שהיה, הם עבדו בפרדס, בקטיף. אז מה אמר לאכול? תפוזים. היה ממש. מצד שני, הם היו גם שמחים מאוד. שאלתי אותם לפעם, מה עשיתם בערבים אחרי העבודה? רקדנו, איזה ריקוד אורה. מכון אורה. היה פעם דבר כזה נקרא ריקוד אורה. והיו רוקדים מעגלים, מעגלים, שמחה עצומה. אבל לא היה לכם תנאים, תת תנאים, איך זה? לא יודע, היה לנו שמחה גדולה בלב. מישהו אידיאליסט, יש לו שמחה גדולה בלב. גם כשלא נוח לו וגם כשקשה לו וכל זה. כמו הבחורים במכון מאיר, הם חיים כאן ואיזה אכסני התנוער, איזה תנאים, תת תנאים וכל זה. אבל איך הם רוקדים? למרות הכל. טוב, בוא נראה. אנחנו לעילוי נשמתה, בדמאי, פרק ג' מה?
פרק רביעי כבר.
פרק רביעי. נכון, פרק רביעי, ישר כוח. הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות ושכח לעשרן ושואלו בשבת, יאכל על פיו. למרות שזה בשבת, אסור לתקן בשבת, אבל האם הוא אמר, כן, הסרתי, אני אוכל על פיו. הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות, היינו מעם הארץ, ושכח לעשרן, מעשר של דמאי, והגיע יום השבת, ובשבת אסור לעשר. מדוע? לפי שמתקן בזה את הפירות לאכילה, לכן אסור לעשר. אז הוא שאלו בשבת, שואל בשבת את המוכר, את הפירות שלקח ממנו מוסרים, שישים לו שום מוסרים, הם יאכל על פיו, מותר לו לאכלם בשבת על פי דיבורו. בתנאי שזה דמאי, זה לא טבל גמור. יש גורסים שואלו בשבת ואוכל על פיו. יש כאן שאלות דבר. חשכה מוצאי שבת, אבל כשהתחיל למוצאי שבת, לא יאכל. אסור לו לאכול את הפירות שהמוכר אמר עליהם בשבת שמוסרים להם. עד שיעשר מדוע, שאף על פי שהוא אוכל על פיו בשבת, אם נשארו מאותם פירות למוצאי שבת, לא יאכל עד שיעשר דמאי. על מה שאכל ועל הנשאר, שלא יתירו חכמים לסמוך על דיבורו של עם הארץ, אלא דווקא בשבת, שאי אפשר לתקנם. ואפילו לסוברים שמאמינים לו בשבת משום אימת השבת, מכל מקום אין סומכים על כך אלא לצורך השבת. אבל כשחשכה מוצאי שבת, אסורים באכילה, לפי שיש עם הארץ שאין עליהם אימת השבת, ואז אנחנו צריכים לתקן את זה, או משום גזירה. אם ישמחו בימי החול על מה שאומר בשבת, תבואו לסמור גם על מה שאמר בחול, ולכן לא. לא מצאו, לא מצאו את האדם, כן, את המוכר הזה שמכר את הפירות. אמר לו אחד שאינו נאמן על מעשרות, מעשרינן, אוכל על פיו. אמר לו אחד שאינו נאמן על המעשרות, שיודע אני שהפירות הללו, כי אתה שואל עליהם מעשרינן, דהיינו שאמר זה בשבת, אוכל על פי מותן לו לאוכלם בשבת, גם על פי דיבורו של האחר, אבל חשיכה מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר, כמו שראינו. תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה, רבי שמעון שזורי אומר, אף בכל שואלו ואוכל על פי. מה זה תרומת מעשר? זה מה שמפרש הלוי לכהן. אחרי שהוא מעשר, אז הוא חלק מזה מפרש לכהן. תרומת מעשר, דמאי שחזרה למקומה, וכבר הזכרנו שתרומת מעשר דינו כתרומה גדולה שאינה מותרת באכילה רק לכהנים. ואם נתערבה תרומת מעשר בחולין, אין בחולין מאה חלקים כנגדה, נעשה הכל מדומה. ואסור באכילה לזרים. כן, בארנו שעמי הארץ לא נחשדו על תרומה גדולה, אלא על תרומת מעשר, לפי שחשבו שאין עונשה חמור כתרומה גדולה, כל זמן שלא הופרש מעשר ראשון. מכאן באה משנתון ללמד שאם תרומת מעשר, הפריש הלוקח מדמאי, נפלה וחזרה לתוך אותו הקרי, את הערמה, שהופרשה ממנו, הרי אין בה אלא 99 חלקים כנגדה, נמציאה הכל מדומה. ורבי שמעון שזורי אומר, אף בכל שואלו, שואל את המוכר שקנה ממנו את הדמאי, אם אמר לו, ואם אמר לו שיפריש את המעשרות, הרי הוא נאמן על כך, ואוכל על פי, על פי דיבורו של המוכר, שואל ואמר לו, הלוקח שיפריש תרומת מעשר, וקרא לה בשם תרומה ונתרמה, נאמנו על המדומן לומר שיפריש מעשותיו, כן שאימת השבת על עם הארץ, גם אימת המדומה עליו, ויראו לשקר, כיוון שסומך על דיבורו, הרי לא היה צריך להפריש מהם תרומת מעשר, ואין כאן מדומה. לכן מותר להכילתו. דברנו את המשנה על פי רוב המפרשים. הרמב"ם מפרש את זה. אנחנו באורות רבותיי, אורות, 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 קוף מם. וב, נכון. גימל, שיעים גימל. הדבקות בצדיקים כדי שיתערב במציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אתה אומר קודם כל, מה שנקרא היום, הדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר בחסידויות, שאנשים כמו חבדניקים, ברסלבים, וכל מיני, יש כל מיני גור וכל הדברים האלה. חלק מעבודת השם שלהם זה הדבקות בצדיקים. הם פשוט לומדים מהם, מתקרבים אליהם, משומשים אותם במידת אפשר וכל הדברים האלה, וזה משפיע עליהם לטובה. זה נקרא דבקות בצדיקים. פשוט הצדיק מקרין על אלה שמתקרבים אליו, הוא אומר, זה בסדר גמור. העבודה הזאת היא בסדר בתנאי, שהצדיק לא יהיה במקום אלוהים, חס ושלום. כן? אדם אומר, אני לא מכיר את אלוהים, אני מכיר רק את הצדיק. זה סכנה, זה עבודה זרה ממש, שהוא לוקח את הצדיק והופך אותו לאלוהים. זה צריך מאוד להיזהר, שלא יש מה שנקרא צדיק חסיד שוטה. חסיד שוטה, שהוא שוכח את האלוהים, זוכר רק את הצדיק. יכול לקרוא דבר כזה, יכול לקרוא דבר כזה. זה. קודם כל, הערך הזה של דבקות לצדיקים זה בסדר גמור. אלא מה? הוא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. אבל צריך שמירה גדולה, שאם יתה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, ממש דבק בו, וידבק גם כן בחסרונותיו של הצדיק. או, קל מאוד להידבק בחסרונות מאשר במעלות. הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. יכול להיות, אתן לכם דוגמה, אני בשעתו למדתי באיזו ישיבה, ששם בישיבה הזאת כולם היו מאשנים. היו ישיבה של נערים, צעירים, עוד בגיל 17, משהו כזה, לפני, כן? כולם היו מאשנים, הייתי נכנס לבית המדרש, אפשר לחתוך את האוויר בסכין מרוב עשן וכל הדברים. היום אי אפשר בגלל החוק שאסור לעשן מקומות ציבוריים, אבל כזה. לא הבנתי איך זה יכול להיות. הילדים צעירים מה כולם מעשנים. עד שראיתי את ראש הישיבה, זכרונו לברכה, הנפטר. הוא גם היה מעשן. כולם היו דבקים בו, אבל במה? הוא עצמו היה אומר, בדרשות שלו היה אומר, והיצר הרע שלי, אתם רואים את הסיגריה? זה היצר הרע שלי. כל אתם דיום, כן, כן. זה מה שהוא אומר כאן. הצדיק הוא לא אלוהים, יש לו גם חסרונות. אז אם אתה דבק בחסרונות שלו, זה קל מאוד, במעלות לא. צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. וידבק גם כן בחסרונותיו, והם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי, על הדו שהוא בעצמו הצדיק. אשריהם ישראל שנדבקים בנשמת האומה, בכללות ישראל, שהיא טוב מוחלט לשאוב על ידה אור השם הטוב. להיות אדם כללי, אדם צריך לשאוב עמך ישראל כולם צדיקים. כאומה אנחנו כולם צדיקים. רוצה לדבק בכללות ולא בדפרט זה או אחר שעלול חס ושלום גם לקלקל.